אפשרות, אולי הכרח אפילו, שבאמצעותם האדם יכול להשלים את כל החסרונות הכי מהותיים שלו. כשאנחנו מדברים על חסרונות של האדם, אנחנו בוחנים, בעמוד 11, עמוד 11, אנחנו בוחנים, כשאנחנו מדברים על חסרונות, אנחנו בוחנים מהם אפיקי הזרימה של החיים של האדם, באיזה שלושה מישורים החיים מופיעים. החיים מתגלים בשלוש רמות. מתגלים ברמה הפיזית, מתגלים ברמה הנפשית ומתגלים ברמה הרוחנית. אלו שלושת אפיקי החיים. זאת אומרת, לא נוכל לדמות אדם חי שבעצם אין בו את שלושת הדברים האלו. אדם שיש לו רוח ונפש ואין לו גוף, כנראה שגם רוח ונפש אין לו. אדם שיש לו גוף ואין לו רוח ונפש, איזה מין גוף זה? רשעים בחייהם קוראים מתים. וכן הלאה וכן הלאה. איך שלא תסתכלו, ברגע שנחסר אחד משלושת הכיוונים האלו, או שאין איזון בין שלושת הדברים, לא מיד נראה מה הם, יש כבר ליקוי מאוד מאוד חמור בחיים. באופן כללי, כל התרחה, הייתי אומר, כל ההשתדלות של כל התרבויות כולם, זה בעצם להמציא את החיים הפיזיים, להמציא, הכוונה היא לאפשר, להשלים את החיים הפיזיים, הנפשיים והרוחניים, בצורה המיטבית שלהם. זה כל הסיפור על רגל אחת. כל אדם שהוא פועל, תראו, כל אדם פרטי, כל תרבות, היא בעצם מנסה למצוא את הפתרון לשילוב שבין שלושת זרמי החיים האלו. יש אנשים שמקדישים יותר לגוף, יש אנשים שמקדישים לצד הנפשי, אומנים, כן, כל ביטוי, חוויה, כן, וכן הלאה. יש אנשים שמקדישים יותר לצד הרוחני, פילוסופים, כן, אתיקה, מה שנקרא, אתיקה, אסתטיקה, נפשיות. כל אדם וכל תרבות יש את הדגשים שלה. הנישואין הם מאפשרים א', פיתוח של כל אחד מאפיקי החיים אלו בפני עצמו, אבל יותר מאשר פיתוח של כל אחד, הנישואין יוצרים הזדמנות אמיתית וכנה מאוד ואפשרית מאוד ליצור דווקא את האיזון בין השלושה האלו. אנחנו במהלך הפרק הזה, הפרק או הפסקה הזו, מדוע נוצרו הנישואין, אנחנו נבחון כיצד הנישואין בעצם עוזרים לכל אחד מהשלושה. פעם שעברה התחלנו במימד הפיזי. כן? התחלנו במימד הפיזי. המימד הפיזי, כפי שהוא בא לידי ביטוי כאן, אומר שנישואין הם קודם כל מאפשרים הולדה. הולדה. מזיווג של איש ואישה מתאפשרת לידה של גוף חדש. לא רק גוף, נכון? נשמה. אבל קודם כל גוף. גופות. עד שיכלו הנשמות מן הגוף. גופות. זה מאפשר הופעה של פרט בעולם. יקראו לה או שיקראו לה. זה דבר אחד. מבלי מגע כזה בין איש ואישה, כדעת משה וישראל, כן, מחוץ לנישואין, מגע כזה הוא בעייתי, לא שורה עליו קדושה, הוא סבוך, נכון שאפשר להביא ילדים לעולם, אבל זה סיפור אחר, זה מאוד מורכב. כן, החסרונות והפגמים והמשקעים שנוצרים כתוצאה מזיווג שאינו הגון, כן, מחוץ לנישואין, או אפילו בתוך הנישואין, כמו שאומרת הגמרא, בני תשע מידות, אפילו זוגות שהם נישואים, כדת משה וישראל, במהלך הזיווג, יכולים להיות כל מיני סטיות ובעיות, זה נקרא בני תשע מידות, אדם שחושב על אישה אחרת חוץ מאשתו, וכן הלאה וכן הלאה, כל מיני תשע דברים שיכולים לקרות במהלך הזיווג. כל הדברים האלה גורמים לתולדות, שאני לא אומר שאי אפשר, כמובן, לא אומר שאדם כזה או ולד כזה לא יכול להיות צדיק עצום וגדול, אבל החסרונות שנצברים במציאות, כתוצאה מתולדות לא, שהם לא כדת משה וישראל, שהם לא כהוגן, החסרונות שנצברים במציאות הם כל כך מתרבים בכמות ובאיכות, עד שכבר כל הרוחניות כושלת ונופלת. לכן, הדבר הראשון שמתאפשרים על ידי נישואין, זה הבאת חיים לעולם. זה ההיבט הפיזי הראשון. מעבר להבאת חיים בעולם, הבאת חיים לעולם, עצם הבאה, כן, שהחיינו, יש גם את הקיימנו. שאתה המשפחתי, ודווקא אתה המשפחתי של איש ואישה, נשואים, ונישואיהם הם בעצם שדה ניסוי של זוגיות כהלכה, התחברות הנפשות, התאחדות, התמזגות. דווקא תא כזה, הוא יכול לגדל את הילד יותר טוב. אין? דווקא. כשהדברים נעשים בתיאום, טובים השניים מן האחד, לא כל אחד פועל לו, על פי הדרך שלו, עם איזה תיאום בסיסי מינימלי של הגרוש והגרושה, משפחות חד-הוריות, בדרך כלל ההורה בכלל לא נמצא בשטח, מקבל את הילד פעם בשבוע, או פעם בשבועיים, תלוי עד כמה הוא קשר לזה, עד כמה הוא פרחח או מנובל, לפי זה קובלים את המשמרות, כן? אבל גם המפגשים האלו שהוא נפגש איתו כדי לקנות לו קצת אסקים או לימון, וקצת לקחת אותו לפארק, ככה לא מגדלים, לא מגדלים כך ילדים. שוב, אני חוזר ואומר, כי ודאי יש מי שירצה לומר, הרי יש הרבה כאלו, אני יודע שיש הרבה כאלו. השאלה, אם כך אפשר לבנות עולם? זו השאלה. אנחנו יודעים, יש הרבה חסרונות. יש הרבה חסרונות, ואף על פי כן העולם מתגלגל, אבל ככל שהחסרונות מתרבים, כך הסיכויים להביא את העולם לשלמותו, לפחות ברמה הבחירית של בני אדם, מה שתלוי בהשתדלות שלנו, היכולת להביא את העולם לשלמותו, היא הולכת וקטנה. לכן אנחנו צריכים לעשות את הפעולות באופן שמאפשרות את הטוב יותר. לכן, מבחינה פיזית, הבאת חיים לעולם, ב' גידול הילד במסגרת משפחתית חמה של אב ואם אוהבים, אוהבים. דבר שלישי, בעמוד 11 למטה, בעמוד 11 למעלה, שורה שנייה, כן? דבר שלישי, שגם שייך להיבט הפיזי, כן? לכאורה זה על גבול הנפשי, אבל זה עדיין שייך להיבט הפיזי, יצר המין, יצר המין, שורה שנייה. יצר המין הוא יצר אז שאינו יודע סובעה, מטריד את האדם. יש כאלה שרצו לומר ש... במקום להתנגד לסמים, או במקום להתנגד לזנות, כדאי למסד את הזנות. אם אתה מסד את הזנות, אז אתה יכול לפחות לקבוע להגדרים. יש מסגרת, יש גדרים, יש תנאים. בצורה כזו אפשר לרסן את התופעה הקשה הזו. לרסן. מעניין מאוד. היצר של המין, אם לא מציבים לו מסגרת, לא מציבים מסגרת, ותלוי גם איזה מסגרת מציבים לו, אפשר להציב, אני יודע מה, מסגרת ליצר המין, כל 7 דקות להזדקק לאישה. אוי ובואי למסגרת כזו. שאלה איזה מסגרת מציבים? כלומר, היחס בין המסגרת לבין הנטייה של יצר המין צריך להיות יחס מפרה. יחס שמצד אחד, היצר הזה בא לידי ביטוי, מצד שני, מכוח המסגרת, הוא מתעדן. מתעדן. אבל, יצר מין בלא מסגרת, הוא יצר קשה מאוד, שהוא פורץ את כל הגבולות. הוא מכשיל כוחו של אדם, זקנה קופצת עליו, כוחו תשש. כן? זה ידוע שבעלי מקצועות ספורטיביים, לא רק ספורטיביים כפי אני רואה, אבל בעלי מקצועות ספורטיביים, אומנים, מקצוענים, יש להם מגבלות מאוד חמורות במה שקשור ליחסי מין. מתאגרפים, אתלטים, מרימים אשכולות, הם גוזרים על עצמם גזרות שהן לא פחות ממידת הפרישות. וכל זה למה? כי אחרת הם לא יוכלו בשום פנים או אופן לאפשר שהיצר הזה יוכל לחיות בשלווה יחד, בכפיפה אחת, יחד עם הרצון שלהם להיות מקצוענים. זה לא הולך ביחד. לכן, הנישואין הם מסגרת מופלאה לשליטה ביצר המין. נראה איך אומר את זה. יצר המין הוא יצר אז שאינו יודע סובעה. מטריד את האדם, כלומר, מה זאת אומרת מטריד את האדם? דורש את ביטויו. כאילו דופק לשולחן ואומר, אתה תיתן לי ביטוי. אתה תיתן לי ביטוי. עכשיו, ברגע שהאדם נמנע מלסדר לו ביטוי, הוא מטריד אותו. אתה לא יכול ללחוץ את הכוח הזה, כמו ללחוץ קפיץ של טון, וכל הזמן לעמוד ככה. גם אם תאמר שאתה יכול ללחוץ אותו לרגע, אבל לעמוד איתו ככה לחוץ יום שלם זה לא יעבוד. היצר הזה מטריד. אגב, דרך אגב, סוגריים, או פתח סוגריים, הסיבה שיצר הזה הוא מאוד מאוד מטריד וחזק ועוצמתי, עד כדי כך שפרויד אמר, שהוא כוח המניע את כל מעשיו של האדם. אם אתה רוצה לדעת מה הכוח המניע את האדם, למה האדם חי? למה האדם פועל? חפש ביצר המיני. יש מידה של אמת בזה. אומר הרב קוק באורות הקודש, הסיבה שיצר הרע, יצר המין, הוא כל כך חזק, זה כיוון שהיצר הזה קשור באופן ישיר, בשורשו. הוא קשור לכל עניין הנצחיות. הרי באמצעות יצר המין, אנחנו בעצם יכולים לשלוח את עצמנו לעתיד הרחוק. צאצאי אגרא, צאצאי דוד המלך. מי יודע מי מן היושבים פה, הוא שייך לצאצאיו של דוד המלך. אבל דוד המלך ודאי ששלח, כן, את שלוחותיו אל העתיד הרחוק. מכוח נשותיו. 18 נשים היו לו, והוסיף לך כהנה וכהנה, כן, חוץ מהשש שהיו לו, אמר לו הקדוש ברוך הוא, והוסיף לך עוד כהנה וכהנה, למדו חז"ל, היו לו שש, עוד כהנה וכהנה, זה עוד 12, ביחד 18 נשים. מותר לו למלך שישא 18 נשים, זה למדנו מדוד המלך. כל אחד מהנשים האלו בעצם נשאה בקרבה משהו מחותמו של דוד המלך, וביטאה את חותמו של דוד המלך במזיגה המיוחדת שבינה לבינה. עם אביגיל יצאו כאלה, עם מיכל כאלה, עם מירב כאלו, עם זאת כאלו, 18 נשים. כל אחד המשיכה את אישיותו של דוד לעתיד הרחוק. עד היום יש כאלה שמסתובבים מהשערים עם מגילות יוחסין שמקשרות אותם עד דוד המלך. בעצם אתה לא צריך לברר עד דוד, מספיק לברר עד השלה, עד איזה ראשון כזה או אחר שכבר ידוע שהם היו קשורים לדוד המלך, כמה וכמה מהם. אז מספיק לברר עד דור הראשונים, אפילו פחות מזה. כן, בזמננו אתה יכול אפילו לברר את הקשר שיש לך למישהו שחי במאה שערים היום. ולא יש מגילת יוחסין. אז הנה אתה כבר קשור דוד המלך. אבל היצר המיני הוא כוח מדהים. מצד זה שהוא מאפשר את ההתפשטות של היחיד במהלך הדורות. לכן הוא כל כך חזק ועוצמתי. זה בהערת ביניים. בכל אופן, זה קשור למה שכתוב כאן, שהוא מטריד את האדם. כן? לא נותן לאדם מנוחה. אלא אם כן האדם הוא... היצר הזה מדוכא אצלו, מסיבות כאלה ואחרות. היה לי פעם חבר, מורה, לפני הרבה שנים, בית ספר שלימנתי, ויצאנו לשוחח קצת על העניין הזה. ולא יודע איך התגלגלנו, שאלתי אותו, נו, ומה בעניין של שמירת העיניים? אומר לי, אני בכלל לא יודע על מה אתה מדבר. מה, אתה לא יודע מה זה שמירת העיניים? אתה הולך ברחוב, אתה רואה אישה, אני אומר, אתה לא מרגיש שאתה רוצה להסתכל? לא. מה, אין לך, זה. לא שאין לי, אבל זה לא מעניין אותי. זה לא גורם לי, זה לא שייך אצלי בחינה יצרית. אני מדבר עם אישה, זה כמו שאני מדבר איתך. מה, ומה, הוא היה רווק. מה, ואתה יכול להתחתן? ודאי שאני יכול להתחתן. ודאי. אני גם אביא ילדים. אני אוהב את אשתי, אבל זה לא אצלי מופיע בצורה יצרית. זה כמו, כן, צורך טבעי, אבל לא, לא יצרי. אמרתי, אתה בטוח שאתה יכול להתחתן? אומר לי, כן. אחרי שנתיים הוא התחתן, יש לו 5 ילדים היום, בערך משהו כזה. ברוך השם. אוהב את אשתו, מפרגן לה, מחייך אליה, ברוך השם. וכדרך כל הארץ, הביא את הילדים, הכל בסדר גמור. יש כאלו טיפוסים, מה לעשות, אני יודע. להגיד לך אם זכו או לא זכו, לא יודע. כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו. אם יש לך יצרים כאלו, מיוחד אדם שהוא נתקף ביצר המין, שידע שהוא נועד לגדלות, על פי החשבון שעשינו במודעות, על תאוות האכילה והאגרסיביות, ראינו שאדם שהוא בעל נטייה חזקה ליצר המין, יש לו אפשרות להתעלות למדרגות עילאיות. גדולות מאוד. יש לזה הרבה דוגמאות בהיסטוריה. הזכרנו את יוסף הצדיק, שאצלו הסיפור הזה היה סיפור מאוד מאוד רגיש, לאיזה מדרגות הוא הגיע, וכן הלאה. בכל אופן, נחזור ונאמר, יצר המין הוא יצר עז, שאינו יודע סופה. מטריד את האדם, ואינו נותן לו מנוחה. לא נותן מנוחה. לא תמצא לו סידור הולם, הוא לא ייתן לך ללמוד. לא ייתן לך ללמוד, לא ייתן לך לישון, לא... שום דבר. הוא ישביט לך את כל פעולות החיים, אם הוא לא יקבל את שלו. זה קצת סיפור. כי בדורנו, היצר הזה מתעורר מוקדם מדי, כתוצאה מגירויים מוקדמים, כתוצאה מהתחממות כדור הארץ, כך גם יש את התחממות הנפש. התחממות היצרים, כתוצאה מחשיפת הנפש ליצרים, לכל מיני תכנים מגרים, מה שקורה הוא שהנטייה המינית מופיעה בטרם זמנה. וילדים בני 9 הם כבר רוטפי סמלות. זה בעיה רצינית. פעם ילד כזה, בטרם הוא הגיע לגיל נישואין, היצר הזה לא התעורר בו. יכול היה לפנות לעיסוקים אחרים, להיות ילד ככל הילדים, לשחק בארגז החול, לקרוא ספרים, הכל בסדר גמור. ילד כזה היום בגיל 9 כבר לא יכול לשבת בשקט, מרוב הקרקורים של הנטייה הזו בתוך נפשו. התחיימו את כדור הארץ. ואז זה מפריע לו לגדילה. זה מפריע לו. הוא מוטרד. הוא בא לבית הספר. כל היום רק מסתכל עליי, ועליי, 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 כל מיני פנטזיה, כל חלומות, ועורב לפה, ושולח למסר שם, ושולח לשליחים מפה, וכל הזמן, זה מה שמעניין אותו. המחברת שלו, מלאה בדיוקנות של כל מיני בנות לכיתה, כאלו ואחרות, כן? כל מיני מסרים, מסרונים בטלפון החכם, שהוא עוד לא שלח אותם, אין לו אומץ, אבל הם כבר מוכנים לשיגור. זה מה שמעניין אותו, כל היום ישיח אותה, לומד תורה, לשמה. לשמה של אותה בחורה. בעיה רצינית מאוד. הוא מטריד בשלב כל כך מוקדם, שזה מונע מאיתנו את ההתפתחות הראויה לאותו הגיל. אמרתי בכוונה את העניין של התחממות כדור הארץ, שזה אחת התופעות שנגרמות כתוצאה מהתחממות כדור הארץ. שכתוצאה מהתחממות כדור הארץ, מה קורה? יש פרחים שצומחים מהר מדי. פורחים מהר מדי, בטרם זמנם. ואז מכיוון שהפרח הזה, הפרח הזה הוא מתרבה, והוא גם משמש מזונו של פרפר מסוים, שיופיע רק עוד חודש, עד שיופיע הפרפר, הפרח כבר לא קיים. נמצא שהפרח לא מופרה, והפרפר לא מוצא את מזונו. פריחה מוקדמת היא דבר מאוד בעייתי. היא גורמת בעיות בתזמונים העדינים, בתוך כוחות הנפש. במקרה שלנו, היא גורמת בעיה חמורה בתזמון שבין התעוררות יצר הרע, לבין התעוררות השכל. השכל הוא יוצר את המסגרות. השכל הוא יוצר את המסגרות. השכל של התורה, השכל באופן כללי, זה כוח השליטה, השכל זה הכוח המרסן. אבל ברגע שהנטייה המינית מופיעה, והיא לא מוצאת מולה שום כוח מגביל, שום כוח מסדר, מעדן, מרקח, שולט, אז היא פועלת במרחב הפתוח, ועושה שמות בנפש האדם. שמות. כשהפרח פורח והפרפר לא נמצא, זה בעיה. יש פה חוסר השלמה. פרח לא מופרה, והפרפר לא ניזון. אחרי זה, ספק אם יהיה לנו את הדור הבא של הפרח הזה, של הפרפר הזה. אוכלוסיית התנינים, גם היא סובלת מהסיפור הזה. אצל תנינים זה נקבע איזה ביצה תהיה נקבה וביצה תהיה זכר. יש ביצים שהיא מחביאה, יש ביצים שהן חשופות. הביצה יותר קרה, היא זכר כמדומני, והיותר חמה היא נקבה. אז יש ביצים שהיא מתמינה, אלו יהיו הנקבות. ויש ביצים מגולות, אלו יהיו הזכרים. אבל שמתחמם כדור הארץ, גם הביצים הגלויות, הן יהיו נקבות. ואז יוצא דור שלם של נקבות תנינים, אין זכרים. אין זכרים. יוצר בעיה, התחממות כדור הארץ. אותו דבר התחממות הנפש. שם חם ויפת. חם. זה התרבות החמה. התרבות היצרית, התרבות של התעוררות התאוות בטרם זמנם, הלהט הנפשי, האש הנפשית של היצרים. יפת, התעוררות היופי, האסתטיקה, שם, נתינת שם לכל דבר, המהות של כל דבר, הבנת כל דבר לשורשו, למהותו, לתפקידו האמיתי. זה השמיות בעולם באופן כללי. שאברהם אבינו, כן? הוא נושא את הדגל של הגבוה גבוה, ועל בסיסו של אברהם אבינו, יש את סגולת ישראל ועם ישראל שהוא מודיע את השימוש הנכון בכל כוח וכוח. אז הכוח הזה הוא מאוד תורדני. מטריד את האדם, אינו נותן לו מנוחה. מה רוצה לשאול, דניאל? או שעניתי כבר.
בגלל זה סידור לנו 18 לחבר, אנחנו יכולים שכל נברו. שאמור להיות, אבל מה לעשות, איזה סדר וגדוד אפשר לעשות ליצר אמין, מישהו שהוא רווק את...
המציאות של היום, המציאות של היום גרמה לנו קשיים מאוד גדולים. המציאות של היום שאנשים לא מתחתנים על גיל מאוחר, שמתייחסים אל הנישואין כאל דבר לא מחייב, אני יודע מה, אפשר לדחות את זה ולדחות את זה, אם זה אדם דתי. הוא יוצר לעצמו ניסיונות מאוד מאוד קשים. מאוד קשים. הנה זה גם הובא פה בהמשך. הדוגמה שהגמרא מביאה על אחד מצדיקי הדורות, רב חיסדא. שציין שהעדיפות הרוחנית שלו על חבריו במלחמת היצר נבעה מהעובדה שנשא אישה בגיל צעיר. כלומר, ברגע שהוא מצא את המסגרת של הנישואין כאפשרות של פריקת היצר הזו על פי הלכה, היצר שחרר אותו, הוא נתן לו את חלקו, ואז הוא חופשי ללמוד תורה. אבל ברגע שאדם מתחכם עם מצאת התורה, הוא לא מתחתן, או שלא מתחכם, הוא פשוט חזר בתשובה. חזר בתשובה. אז אם הוא חזר בתשובה, וכרגע הוא אדם דתי, שלא רוצה לספק את היצר הזה בדרכים שלא על פי הלכה, הוא צריך להתחתן. מתי הוא יתחתן? חודשיים, שלושה, חצי שנה, יהיה קצת בשיעור, כמה חודשים, הוא יתחתן. אבל לא עכשיו יתחיל לחכות עם זה. כי אחרת הוא יוצר מציאות בלתי אפשרית מבחינת היצר. ואז הוא נאלץ, כן, בעצם להיכנע ליצר זה בכל מיני דרכים, או בסקירת העין, או בכל מיני צורות פריקה אחרות, ששפיכת זרע לבטלה או דברים כאלו. אדם צריך להיות לו עיניים בראש. צריך לדעת איך להתנהג עם הכוח הזה. אין לבוא בטענות לתורה, מהדוגמה התרבותית שאנחנו רואים היום. בני אדם בחרו בדרך הזו והסתבכו. אבל גם אם אנחנו מוצאים את עצמנו במציאות הלא פשוטה הזו, אנחנו צריכים להתאפק, צריכים להתרסן, צריכים להכין את עצמנו לקראת הזמן, בעזרת השם, שנתחיל לצאת. בצורה הזו לפחות אנחנו, הייתי אומר, מתעסקים עם הנושא, אבל בבחינה של נשלמף פרים שפתינו. אנחנו לומדים את הסוגיה בצורה העיונית שלה, מכשירים את עצמנו לקראת זה. זה נקרא כאילו יש לו פת בסילו, כבר מתעסק בזה, לא בצורה מעשית אמנם, אבל מתעסק בעניין, בבירור הנושא, מכשיר את עצמו כדי לעשות אישה. זה כבר מרפא את כוח היצר, זה כבר יוצר איזשהו ריסון ואיפוק פנימי, כן? שאני רואה את האופק. כן? אבל הבעיות האלה ידועות, ידועות. חבל שזה כך, אנחנו צריכים לדעת להסתדר בתוך המציאות הבדיעבדית הזו. מציאות לא פשוטה, אתה צודק. מה אתה רוצה, מה אתה רואה? זה בני אדם, מה אתה רוצה? זה בעיה שלנו.
כן, אבל
השאלה,
אם מישהו לא
בשל,
הוא צריך הרבה שנים בשביל
להיות בשל. מי אמר? מי שצריך להיות הרבה שנים? מי? לא, לא.
לא,
לא, לא, לא, לא. אף אחד לא צריך הרבה שנים, עזוב. אף אחד לא צריך הרבה שנים. להשלים את החצי שלו, אלא אם כן הוא בן אדם נורמלי, אני לא יודע בדיוק מה. אני לא יודע מי שצריך הרבה שנים להשלים את החצי שלו. אדם שחזר בתשובה והיה בתרבות החילונית, הוא כבר השלים את החצי שלו מזמן. רק מה, הוא רוצה להיות שלם בלי אישה. אז עם כל הכבוד, את החצי הוא כבר ישלים. הוא כבר ישלים את החצי. הוא כבר מימש את עצמו, הוא כבר למד מקצוע, הוא כבר עשה ככה וניסה ככה, הוא מכיר את עצמו קצת. בסדר, קצת ילמד תורה, ילמד להכיר את החלק היותר פנימי שבתוכו, קצת, לא הרבה, והתחתן. כל השאר זה עבודה. שטויות. מי שיגיד לך שחתן זה דבר מסובך, אל תאמין לו. מה זה החצי שלו? לא צריך שנים בשביל החצי שלי. לא. התרבות העכשווית היא מזרזת את תופעת החצי. כל כך הרבה מתעסקת ביחיד. זה נקרא מימוש עצמי, מישוש עצמי. אנשים כל כך ממששים את עצמם, איזה מין נרקסיזם כזה חולני. אנחנו כבר יודעים יותר מחצי מעצמנו. לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה. אז תבוא תגור בבית אל, בשכונת בן יהודה, בארטיסט, תקבל קרוון ב-700 שקל לחודש. מה?
אז יקחו 1,000 שקל על
הבטחה. על מה? לא, לא, ממש לא. ממש לא, ממש לא. אז זה לא כל אחד, אתה רוצה לחיות בעיר, ואתה רוצה לחיות בדירה של 7 חדרים, עם 2 מכוניות. מה? לא יודע, למה לא? למה אי אפשר? מה, יש לך איזה קריירה ממונית, אתה חולם על להיות מיליונר? יש לך איזה עניין בזה? אם אתה בן תורה, תבין מה עיקר ומה תפל. אני לא מבין, מה צריך יותר מדי להתחבט עם כל הנושא של פרנסה? תמצא את הדבר שאותו אתה אוהב לעשות. אני מבטיח לך שאם תמצא את הדבר שאותו אתה אוהב לעשות, יהיה לך תמיד עבודה. כל הסיבוך עם מציאת עבודה ומשרות, כי אנשים רוצים להיות מה שהם לא צריכים להיות. ויש המון תחרות בדבר הזה. תחרות של חקיינים. כן? לא צריך, אתה תעסוק מה שאתה אוהב לעשות, תאמין לי, תהיה לך הרבה עבודה. הרבה הרבה עבודה. אני מכיר הרבה דוגמאות לזה. נכון שלא תמיד אדם יכול לעשות מה שהוא היה רוצה לעשות. כן? נכון. אבל צריך להשתדל. הנה, ברוך השם, אני עושה מה שאני יודע לעשות. אני יודע לעשות מעט מאוד. מה שאני עושה כרגע זה מה שאני יודע לעשות. מסתבר שאנשים צריכים את זה. אבל לא יחידי, אנשים צריכים את זה. גם אם פטרו אותי עכשיו מהמקום הזה, קראו לוודאי שאני אמצא מקום אחר. קראו לוודאי. למה? לא בגלל. לא בגלל שיש מעט שמציעים את השירות הזה. אתה יודע כמה רבנים מחפשים מקום לעבוד בו? אתה יודע כמה רבנים יודעי ספר מחפשים ישיבה כדי לדבר דברי תורה? ולא זוכרים למוצא פה, אין להם פתחון פה. מה אתה חושב שאני יותר חכם מהם? לא. אבל אני בחרתי לי את התחום שלי. אם הייתי מלמד גמרא, היו מפטרים אותו בגמרא מזמן. זה לא בגלל שאני יכול למד גמרא. אני יכול למד גמרא. באמת אני יכול למד. אבל זה לא מיוחד לי. הרבה איקה בשוקה, אתה יודע כמה כאלה יש שיודעים ללמד גמרא? וזה יותר בנפשה ממני? את זה, זה בנפשי. לכן לעולם לא יחסר לי עבודה. כל אחד ייפה לו הקדוש ברוך הוא אומנותו בפניו. אם אתה מכיר את האומנות שלך, הקדוש ברוך הוא יסדר לך עבודה, גם במצב שכולם ירעבו ללחם, יהיה לך עבודה. ואני מכיר רבים כאלה. שישאלו. בסדר. תראה, את הבעיה אני מכיר. יש היום... יש... אני את הבעיות האלה לא מכיר. אני מכיר את המסלול שלי, ואני מכיר מסלול כמו של עשרות כמוני. אנשים שהתחילו, אני שהייתי אברך צעיר, למדתי בישיבה, לא היה לנו כסף לקנות אוכל. הייתי מקבל מישיבה 350 שקל לחודש. אשתי הייתה עוזרת גננת, מקבלת עוד איזה כמה מאות שקלים בחודש. את רוב האוכל, לפחות הקשה, את המוצרים הקשים, היינו מקבלים מהקיבוץ. אבא שלי היה מגיע אחת לשבוע, עם רכב מהקיבוץ, פורק לנו תפוחי אדמה, ביצים, שמן, סוכר, וכו'. מזה היינו חיים. תלוי אם הם רוצים לעשות בחייהם. אם ירצו לעשות, אם באמת יום קושר, אני רציתי ללמוד תורה. אז הקדוש ברוך הוא הזמין את אבא שלי. אל תדאג, אתה תעשה איתו הסכם. אני אעשה את מה שאני אוהב, ואתה תדאג לשאר. אתה יודע כמה אנשים חיים על ההסכם הזה? תדבר פה עם אברכים, לא הבינו איך הם גומרים בכלל את השנה, את החודש. אני לא יודע איך גמרתי את השנה. זה סיפור שחוזר על עצמו הרבה. תעשה את מה שאתה אוהב, בהתמסרות, בלב שלם. הקדוש ברוך הוא ידאג לשאר. אני מוכן להבטיח לך את זה. זה אחד הדברים היחידים שאני מוכן להבטיח. תעשה את מה שאתה אוהב לעשות, השם ידאג לך. וככה היינו חיים. ולמדתי 6 שנים בישיבה. בשלב מסוים הרגשתי שאני רוצה להתחיל לתרום. הרגשתי שיש לי יכולת לדבר עם אנשים. הקמנו מדרשה ליהדות. הייתי רכז חינוכי במדרשה. רכז חינוכי. היינו הולכים סמינרים, מערכי שיעור, מקבצים מדריכים, מכשירים מדריכים, נותנים סמינרים חבל על הזמן. חבל על הזמן, כל אחד מהאנשים שבאו למקום הזה, למדרשה הזו, כל אחד מהם היה רב אומן בתחומו. כל אחד מהם אהב את מה שהוא עושה, לא חיפשו עבודה. הם אהבו לעשות מה שהם עושים. ברוך השם, עבדתי שם. תוך כדי עבודה עם התלמידים, תלמידי התיכונים שהיו מגיעים אלינו, ראתה אותי פעם אחת איזה מחנכת בבית ספר הימל פארב. ואז היא ניגשה אליי ואמרה, אתה מוכן לבוא ללמד בבית ספר? אמרתי לה, אני לא מלמד ילדים בתיכון, בכיתה. ילד שרוצה ללמוד ולשמוע, לא מציון תצא תורה, אלא מתוך חשק ללמוד. ילד שירצה לבוא וללמוד איתי, אני בספרייה. היא אמרה, מצוין. וככה בנו את הנישה הזו בית ספר הימל פארב, שהיא קיימת נדמה לי עד היום, אני לא טועה. לא בטוח שעד היום, אבל הייתה קיימת גם אחרי, גם אחרי שאני עזבתי אחרי 5 שנים. בנו איזה נישה של לימוד לשם שמיים. תלמידים יכולים לבקש מהמורה לצאת מהכיתה בשיעור רשמי, לבוא לספרייה, ללמוד איתי. 5 שנים עסקתי בזה. חצי יום הייתי במכון מאיר, חצי יום הייתי שם. אחרי 7 שנים קרא לי המנכ״ל, אמר לי, יש משרה מלאה במכון מאיר, אתה רוצה? כן. כל שאר היסטוריה. אז 22 שנה אני פה, כן? מתוכם 13 שנה, 13 שנה, חצי משרה, ובעשר שנים האחרונות בעצם, משרה מלאה. יש לי סבלנות, אני עושה את מה שאני אוהב, תאמין לי שאני לא פותח אפילו את התלוש מזכורת שלי בחודש. המעטפות האלה נשארות סגורות, אשתי מנהלת חשבונות, אז היא פותחת לראות קצת כמה עניינים שמעתי, זה לא מעניין בכלל. מבחינתי קיבלתי את מלוא השכר בעצם עובדה שאני יושב כאן כרגע ומלמד. תאמין לי שזה מספיק לי. צריך להשתדל, צריך להשתדל. אני מכיר את הבעיה שאתה מדבר עליה. אנשים לא חיים נכון.
לא, אני יכול לעדות ולהמשיך, אבל
חבר'ה, נשאיר. טוב, נסגור את החשבון בינינו. כן, בסדר. בעזרת השם. כן. אז בואו נראה בדקות שנותרו, אולי נגמור את זה עד הנקודה. נרבה על התיאו, טוב במיוחד, יישר כוח. מי שעשה אותו. בואו נראה לה. ואינו נותן לו מנוחה. הנישואים, אם כן, הנישואים, כן, משחררים את האדם מהתעסקות מופרזת ביצר זה. הנישואים יוצרים מסגרת של שחרור ופריקה הולמת, הלכתית. כמובן שגם מסגרת נישואים. יכול להיות בזה טעויות גדולות. שלא יהיה מצוי בעל אצל אשתו, כך אומרת ההלכה, שלא יהיה מצויים בעלים אצל נשותיהם כתרנגולים. יש ביטוי כזה. ודאי שגם מסגרת הנישואין אדם יכול להיות מופקר מאוד מבחינה מינית. מאוד מופקר מבחינה מינית. אבל ההזדמנות והאפשרות היא לפחות קיימת. הניסויים מציעים את המסגרת המתאימה לשימוש או ביטוי נכון של הנטייה הזו. ומאפשרים לו להתמסר להשגת מטרות חייו האמיתיות, להתפנות לדברים החשובים. אחד מצדיקי הדורות, האמורא הר חסדא, ציין שהעדיפות הרוחנית שלו על חבריו במלחמת היצר נבעה מהעובדה שנשא אישה בגיל צעיר. בגיל צעיר. איזה גיל? בגיל 16, כמדומני. והוא אמר, אם הייתי נושא אישה בגיל צעיר יותר, הייתי עוד יותר גדול. הייתי עוד יותר גדול. למה הייתי עוד יותר גדול? תראו מה אנשים מוטרדים היום. למה אנשים לא מתפנים לעסוק בדברים החשובים באמת? למה? כי הם מוטרדים בגלל כל מיני יצרים. יצר כבוד, התאווה, הכבוד, הקנאה. כל היצרים האלו הם כל כך חזקים שמפריעים לאדם לעסוק במה שצריך לעסוק. מפריעים לו. אלו דברים באמת חשובים לעסוק בהם. אבל אין לו פנאי לעסוק בהם, כי הוא מוטרד מדברים אחרים. הוא לא בא לסיפוקו. העדיפות הרוחנית שלו לחבריו מלחמת היצר נבעה מהעובדה שנשא אישה בגיל צעיר. עד לכאן במישור הפיזי. עד לכאן במישור הפיזי. עכשיו, במישור הנפשי. יש איזו שאלה למישור הפיזי? מישהו רוצה להוסיף משהו? לחלוק, להעיר, להעיר? אין. אז נראה בהמשך. אך לא רק במישור הפיזי, חיוניים הניסויים לאדם, אלא גם במישור הרגשי. האדם יש לו צרכים רגשיים. אין שום ספק. כל אחד מאיתנו מחפש את חברו, כל אחד מאיתנו מחפש יחסים חברתיים, כדי שיהיה לו אפשרות גם לשמוע, גם להישמע, שיתייחסו אליו, שיכירו בו, וכן הלאה, שיעודדו אותו שצריך עידוד, יחזקו אותו בשעת הצורך, שימלאו את צרכיו הנפשיים, וכן הלאה. אפילו באופן לא מודע. לא תמיד אנחנו יודעים למה אנחנו מחפשים קשרים חברתיים. אבל זו הסיבה. למלא את הצרכים הנפשיים שלנו. אבל כל זה טוב ויפה. החברות הזו בין גברים, אני לא מזלזל בה, אבל יש הבדל גדול בין החברות של גברים לבין חברות בין איש ואישה. יש הבדל גדול. כולם יזכו להתחתן בעזרת השם. אני גם מקווה שכולם גם יזכו להרגיש או לטעום טעמה של זוגיות אמת. אין דבר כזה כמו חברות בין איש ואישה. אין דבר כזה. אפילו לא הורים. אפילו לא הורים. ההיקף, גם הכמותי וגם האיכותי. עכשיו אני לא אומר, הורים מלווים את הילדים עד גיל מסוים. אבל ברגע שהאדם יוצא מרשות הוריו ומתחתן עם אישה, היקף ההשלמות שאישה משלימה הם לאילה ולאילה מהשלמות של אב ואם. האישה מוציאה מן הכוח אל הפועל. אב ואם, הם מכינים את היסודות. זה נקרא, אל תיטוש תורת אמך. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. אב ואם מכינים את היסודות. האישה מוציאה לפועל. זה מדרגה אחרת לגמרי. הקשר בין איש ואישה הוא קשר מאוד 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 עמוק. שההורים לעולם לא יוכלו להבין את הדבר הזה. לא יוכלו. לא יוכלו. קשר של שאר בשר הוא קשר פחות, מבחינה איכותית, מקשר שנוצר על בסיס של זוגיות, הקרבה הדדית, ניסיונות משותפים, ויתור הדדי, התחשבות והשלמה. אין לזה דומה. צריך להבין, קשר בין ילדים להורים זה קשר טבעי. הוא לא מבוסס על עבודה משותפת. הוא קשר ראשוני. הוא קשר ספונטני שלא בנוי על הקרבה. הוא בנוי יותר על אגואיזם. הקשר של האם לבנה הוא קשר אגואיסטי. מתי באמת בתוך זה, בתוך קשר משפחתי, מתי מתחיל להופיע הפן הלא אגואיסטי? כאשר הורים, לא, עם הילדים שלהם, חוסך שבטו, שונא בנו. כלומר שאב מסוגל ללכת עם בנו גם בדרכים שהם לא על פי הטבע הביולוגי. זה נקרא לא לחסוך את השבט, אז מתחילה להתפתח גם אהבה יותר רוחנית. אבל זה סוג האהבה שמתפתח בין איש ואישה, בזוגיות טובה, קשר נפשי. ודבק באשתו והיו לבשר אחד. לכן, רק רגע, שנייה, עכשיו ניכנס לתוך העניין הרגשי. אך לא רק במישור הפיזי חיונים הניסויים לאדם, אלא גם במישור רגשי. האדם מטבעו הוא בריאה חברתית, בעל צרכים חברתיים. ואין הוא יכול לחיות בודד. אין הוא יכול לחיות בודד. כן? דוגמה, אדם הוא צמא. אוי, חבל שהברז לא נמצא בתוכי, בתוך הגוף. תראו לעצמכם, היינו צמאים, היינו פותחים איזה ברז בתוך הגוף ושותים. למה אני צריך לחפש את הברז בחוץ? כל העולם הזה הוא בנוי על השלמה. החסרון הולך אצל ההשלמה שלו. זה בכל דבר. האדם בטבעו הוא חברותי. למה? כי האדם, כשהוא לבדו, הוא מלא צרכים. מי מלא לו את זה? הוא מלא צרכים פיזיים, צרכים נפשיים, צרכים רוחניים. אנחנו חווים בעיקר את החוסר. אדם בגימטריה, מה? האדם הוא חוסר. אנחנו מתפללים, מצד מה מתפללים? אומר המהר"ל, אדם מתפלל מצד מה שהוא? חסר. חסר. אנחנו גוש של חסרון. אנחנו מסתובבים בעולם הזה וצמאים. אנחנו מחפשים. הסובבה בשווקים. הבקשה את שווה נפשי. אנחנו מלאים בחסרונות. כן, שרה. אנחנו מלאים בחסרונות. לכן, הקשר הזוגי הוא הזדמנות להשלים כמה וכמה חסרונות. את הפיזי ראינו, אנחנו נראה גם את הנפשי בהמשך. נצור כאן. תודה רבה.